לכן, אל תעף עצמך כערכי הדיינים, זה מדבר על הדיין עצמו, שאין לו רשות להגיד לבעל דין איך הוא צריך לומר את דבריו. זה נקודה ראשונה, ונקודה שנייה, אסור לו לשמוע אחד בלי נוכחות השני. ומזה אנחנו לומדים מוסך כללי. זאת אומרת, ההתנהגות צריכה להיות כמו הדיין בבית דין, כשמי שהוא שומע איזה רכילות על מישהו אחר, הוא צריך לסרב לשמוע את זה עד שהשני יהיה נוכח. כמובן. אז פה יש כבר, אני אומר את המשנה, אחר כך לעזור על הקושיה בהתחלת המשנה. בכל מקום, אני חוזר על זה, אל תעש עצמך כערכי הדיינים, הדיין צריך להיות למעלה מהעמדה של עורכי הדיינים. ושיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעי. זה כבר סותר מה שלמדנו מקודם. זה הקושי היא שלמדנו במשנה קודמת, והבדל את כל האדם לקו זכות. אז פה משנה אומרת, לכאורה דברים סותרים את זה. וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעי. וכשנפטרים מלפניך היו בעיניך כזכאים, זה בא מכיוון שקיבלו עליהם את הדין. כל זה נראה עם המערל לפחתים אחרי. אבל פה, לפי דעתי, השאלה העיקרית היא שיש לכאורה סתירה עם מה שלמדנו במשנה קודמת, ודן את כל האדם לקו זכות. אתם מבינים? כן. לפי מה שלמדנו בגמרא מיד, מי יכול להסביר את הקושי? מה אמרה למה? ששניהם צריכים להיות בבת אחת. אז איך זה פותר את השאלה? כן, אפשר להסביר את זה ככה, זה לא מספיק. אני חוזר על השאלה עצמה. במשנה שלנו, הגמרא אומרת, סליחה, המשנה אומרת, אל תעש עצמך כעורך הדיין. דווקא מה עושה עורך דין? הוא מנסה לעזור את הבעל דין כדי להסביר לו איך יכול להביא את הטענה שלו כדי שידונו אותו לכזכות. זאת אומרת, כל עורך דין הוא מנסה להכריע לקו זכות את הדין של הלקוח שלו, כן? ולכן המשנה שלנו אומרת, הדיין אסור לו לעשות את זה. איך זה מתבטא? מכל מקום הוא צריך לשמוע את שניהם ביחד. שמוע בין החכם ושבתו. כמובן. אז לפי מה שאתה נחת, צריך להוסיף קצת משהו כדי להבין את העניין. מכיוון ששניהם נוכחים, אז הוא יכול לקיים את המשנה הראשונה ודן את כל האדם לקבזר. זאת אומרת, צריך לחפש את ההסבר לקבזרות, ואם לא מוצאים לקבזרות, אז דנים אותו לקו חובה. כן? זה מובן. ראינו, השאלה הראשונה נופלת. מכיוון ששניהם נוכחים, הדיין יכול לקיים את המשנה ודן את כל האדם לקו זכות, ופה אפשר להסביר את כל האדם במובן הזה שצריך ששניהם יהיו נוכחים בבת אחת. כל האדם, לא דווקא האדם. זה מובן. זה קצת חידוש דרש, כן? מה זה מובן? אז דווקא עכשיו אנחנו מוצאים את אותה קושיה, למה המשנה אומרת, וכשבעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. אתם מבינים? פה בעלי הדין הם שניהם, וכשבעלי הדין, לשון רבים, שניהם, ולכן הוא יכול לדון אותם לקו זכות. למה המשנה אומרת, כשיהיו עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשיים. הבנתם את השאלה? טוב, עכשיו זה ברור.
אל תפק בשניהם, יהיו שניהם,
באותו כאשר שניהם.
כששניהם נוכחים, אז היה יכול לנסות לדון לקו זכות. לכן זה סותר. בהיבט הראשון, כשחשבנו שהגמרא אוסרת שהדיין נשמע רק בעל דין אחד לחוד, ויש לו נטייה לדון אותו לקו זכות. ולכן, כשבא השני, הנטייה הראשונה מכביד על הדיין כדי לדון אותו, להעמיד אותו את השני, כן? ולכן צריכים ששניהם יהיו נוכחים. אבל אם שניהם הם נוכחים, למה המשנה אומרת? ושיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשיים. מכיוון שברור שיש מחלוקת. אחד מהם הוא בשר ואחד מהם הוא זכאי. ולכן ההסבר הפשוט הוא, מכיוון שאתה לא יודע מי מהם הוא רשע, צריך ששניהם יהיו כרשיים. זה ההפך
הכי משמעות. אתה יכול לזכות אחד, אבל מי
מהם יחד לא, זה לא כדי לזכות אחד. זה כדי לא לזכות
אף אחד.
ההוא שהוא רשע, ולא יודע אחד מהם. מי מהם?
זהו.
הבנתם, כן. ועל רבה המשנה מוסיפה, וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים שניהם, מכיוון שקיבלו עליהם את הדין. תפסתם? טוב. יש לכם תשובה על זה?
טוב. זאת אומרת,
האם זה כדי שיבקיע את הרשע את הרשעות? לא. אני חוזר באחר, כן? כשאנחנו לומדים את המשנה ההיא שלנו, כן? אז היא מתחילה ככה. אל תעת עצמך כעורכי הדיינים. מה עושים עורכי הדיינים? כן? מסבירים לכל בעל דין את הצד החיובי של התיק שלו, למשל על הרדתה, כן? ולכן, הגמרא אוסרת את זה לדיין, איך? אסור לו לשמוע אחד בין נוכחות השני. כן? והפסוק ברור מאוד, שמוע בין אחיכם ושפטו. צריך ששניהם יהיו נוכחים, זה ברור. ולכן, עוד לא, זה עוד לא סותר את המשנה הקודמת, ודן את כל אדם לקדמך. מכיוון שמספיק שיהיו שניהם נוכחים, שהדיין יכול לדון אותם לקו זכות. אלא המשנה מוסיפה, שבעלי הדין עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים. זה סותר את המשנה הזאת. כן. אז כל עיקר הלימוד שלנו הערב, זה ללמוד דרך המהר"ל, איך הוא יפתור את השאלה הזאת, כן?
לתת לדיין שלא יהיו מסופנים כלפי אחד מהם, זאת אומרת, לא מסופנים, אלא שיהיו אותם שניהם אותו מעמד.
אבל למה מעמד של רשעים? יש לנו כבר הסבר של המעמד. מכיוון שוודאי שאחד מהם הוא רשע ואחד מהם הוא זכאי, הוא לא יכול לראות אותם שניהם כזכאים, מכיוון שיש אחד מהם שהוא רשע והוא לא יודע מי מהם, לכן הוא צריך לראות שניהם כרשעים. אבל זה לא נוגע לשאלה שלנו, זה הסבר שבא מנוגע בדיעבד.
האם דנים עם העיניים? לא דנים עם העיניים,
העיניים
צריכים
לדחות. הבנתי.
הוא אומר,
יהיו
בעיניך,
זה משנה.
אל
תדענו אותם רשעים,
אבל
אתה צריך רשע... יפה, אפשר לקבל את זה. אבל יש... לפי דעתי דיוק, לפי הדרש מכל מקום, כן? יש דיוק יותר ברור שהמשנה לא אמרה יהיו בעיניך רשעים, אלא כרשעים. והקף הזה הוא הקף זכות. מתאים לתאר. טוב, זה לא פותר את השאלה. אז, המשנה השנייה, שהיא משלימה את המוסר הזה, שיבור משטח אומר, ומרבה לחקור את העדים, וזהיר בדבר אחד, שמה מתוכם ילמדו לשם. לא. ואני לא יודע אם נגיע למשנה, החלק השני, עוד הערב, אבל נתחיל עם החלק הראשון. ולכן, מהי השאלה? אנחנו צריכים להבין למה צריך לראות את שניהם כרשם. זה נורא? עכשיו אם אמר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. פירוש, שלא יהיה כמו אותם בני אדם שהם מלמדים בעלי דינים לטעון ועורכים, מסדרים, לפני הדיינים, טענות של בעלי הדין. וכאן מזהיר לדיין שלא ילמד, לא, סליחה, שלא ילמד את בעל דין שום דבר. זאת אומרת, ובפירושים אחרים יש דיוק אחד כזה, מכיוון שיש פסוק שאומר אל תתעלם מבשרך, אבל זה בהפך, מבשרך, אל תתעלם מבשרך. אם יש איזה קרוב לדיין שבא להתייעץ איתו, אסור לדיין, אפילו אם הוא קרוב לו, לתת לו עצה כלשהי. ואחר כך נראה עוד למה. זאת אומרת, ואפשר להתחיל ככה, להגדיל את זה ככה, דווקא מכיוון שכתוב במשנה קודמת, ודן את כל אדם לקו זכות, אסור לדיין לעשות את עצמו כעורך דין. זה מובן למה? כן. מכיוון שיש כבר עצה אחרת, ודן את כל אדם לקו זכות, אז שמה תבוא לסייע לבעל דין לפני דינו. זה מובן?
אבל אם זה עוזר, להגיע לאמת, לצדק, למה שהוא עוזר?
לא שמעתי, מה?
אם זה עוזר, להגיע לאמת, להגיע לצדק, למה שהוא עוזר לייעץ? לאחד מהם.
תחזור על השאלה.
אם עצה של הדיין לאחד מהם,
כן.
אומר, אם דיין בא אומר, אתה יכול לטעון ככה.
לא הבנתי, הבנתי. זה שני דברים במיוחדים. מכיוון שיש פסוק נכון. צדק, צדק, תרדוף. ושפטתם צדק. הדיין צריך לשפוט לפי הצדק. כן? זה מובן. אז הצדק יוצא משני הבעלי דינים. לא מאחד, לא רק מאחד. זה מובן? וכל זה בין סתם שופט ודיין. במושגים שלנו עכשיו. סתם שופט, הוא שופט לפי החוקה, כן? אבל הדיין צריך לשפוט לפי הצדק. זה מובן? מכיוון שכל אחד הוא יהודי, משני הבעלי דינים. כל אחד רואה שהוא צדיק לפי התורה כפי שהוא מבין אותה. כן? ולכן אפשר להוציא לאור, כמו שאומרים, את משפט של כל אחד ואחד כדי להצדיק אותו. אפשר למצוא 70 פנים בתורה כדי להצדיק אותו. אבל מה העניין הצדק כשיש מחלוקת בין שני צדיקים האלה? ולכן הדיין צריך להוציא לאור את משפט צדק שמוציא ביניהם. כי מי שמגיע לפני בית דין, זה סימן שהוא חושב שהאמת איתו. כן? הוא בחזקת צדיק, מכל מקום, העבדנו את כל האדם לקו זכות, וזה אנחנו לומדים מספר של המשנה. כשקיבלו את הדין, אז יהיו בעיניך כצדיקים. זה סימן שמעיקרה היו מבחינת צדיקים. כשאנחנו אומרים שאחד רשע, אחד זכאי, זה בא מכיוון שיש מחלוקת ביניהם. כן? זה מובן. ולכן השופט האמיתי, הדיין, צריך להוציא לאור את משפט צדק, לא את המשפט של אחד או את המשפט של השני. זה מה שעושה עורך דין. כן? עורך דין דווקא עוזר כל אחד שיהיה נדון לקו זכות. נדון לקו זכות. הבנתם את ההבדל? אבל הדיין יש לו תפקיד אחר, יש לו תפקיד המכריע בין שני הצדיקים האלה. לכן זה קצת עוזר לנו כבר להבין למה אמר שמלכתחילה צריכים להיות בעיניו כרשעים.
זה אומר, אם אני מבין, לפי גרסה הזאת, שדיין לא שופט לפי הצדק המוחלט, אלא הצדק יחסי לאותו מקרה ששמורת לפניו?
דווקא זה הצדק המוחלט. דווקא זה הצדק. דווקא זה הצדק. כל אחד יש לו דין תורה. כל אחד יש לו דין תורה. אבל מכיוון שיש מחלוקת בין שני בעלי הדין האלו, וכל אחד מקרא, פשוטו כמשמעו, בעל דין. כל אחד והדין שלו איתו, כן? אז צריך לשפוט ביניהם, בין החכם, כן? כדי להוציא את המשפט צודק מביניהם. זאת אומרת, לא, הדיין לא מחפש מה התורה אומרת לאחד, לפי טענתו. ומה התורה אומרת לשני, לפי טענתו. כן? כי כל אחד יש לו אחיזה בתורה, לפי דרכו, כן? ואנחנו יוצאים מהנחה שהם נאמנים לתורה. מי מבקש שהדיין יאמר איפה האמת? מי שכבר הוא בחזקת שהוא מאמין שהוא מתנהל לפי האמת של התורה. אז הבעיה היא ככה שיש לנו שני צדיקים של אותה תורה ויש מחלוקת ביניהם. יש עוד פסוק אחר שמדייק את זה ככה. וכי יש מין בין אנשים. ובכל מקום במקרא, אתם מדברים את זה כבר, אנשים זה צדיקים. וכי יש מין בין צדיקים, ולדעבוננו אנחנו רואים שכל החיים היהודיים זה ריב בין אנשים. זה כולנו חכמים, כולנו צדיקים, אבל יש מריבות. אז כי יש ריב בין צדיקים, אז אנחנו צריכים את הדיין שיבין לא את הדין של האחד, זה העורך דין שלו יבין, לא את הדין של השני, זה העורך דין שלו יבין, אלא המשפט שיש ביניהם, וזה נקרא צדק, זה לשון המאזנאית, כן? צדק. מה ביניהם? ולכן, אם הדיין מקבל את הטיעון של הראשון לבד, או הטיעון של השני לבד, כן? אז יש לו נטייה לדון אותו בקו זכות, ולכן לא יכול להגיע למשפט צדק. לכן המהר"ל יאמר אחר כך, זוכרים, זה המהר"ל ירמיאס, שצריך סייעתא דשמיא הדיין, כדי לשפוט לפי דין תורה ולא לפי התורה האמיתית, המשפט צדק כמו שדיברנו אותו, ולא לפי הנטייה שלו להצדיק אותו. מכיוון שאם לא הייתה מחלוקת, כן? אפשר לומר שאלו ואלו דברי צדיקים, לא יעשתי לומר דברי אלוקים חיים, כן? אבל הבנתם את זה, כן? זה מובן, כן? פה יש נקודה שצריך אולי להבין אותה קצת יותר עמוק. למיתו של דבר, מי מקבל את דין תורה? מי שכבר קיבל עליו עול תורה? אז מי שקיבל עליו עול תורה הוא בחזקת צדיק. זה מובן, כן? ולכן הפסוק אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך. זה לא היפה. זאת אומרת, איך אומרים את זה? איך אני מתחומם את זה בעברית? טוב, לא יודע, בסימן אחר. קודם כל, הרשות זה השופט, והשוטר בא כדי לקיים את דברי השופט. זה מובן, זה משטר לפי התורה. אבל משטר שלא לפי התורה, השוטר הוא שמביא את התיק לפני השופט. זה לא יהודי אחד שהוא מבחינת צדיק, שבא לפני הדיין ושואל מהו המשפט צדק שלנו, כן? אלא המשטרה קודם כל מכינה את התיק, והשוטר מביא את התיק לשופט, כן? אני חושב שצריך, פה זה הפירוש של השלה, צריך לדייק בסדר של הפסוק, שופטים ושוטרים, ולא להיפך, שוטרים ושופטים. זה מובן מה שאני מנסה להסביר, כן?
שוטר זה רק במקרה של קושי?
נכון, אבל זה לא המקרה שלנו. זה לא המקרה
שלנו.
זה לא המקרה שלנו. ולכן, גם במקרה שלנו, זאת אומרת, גם לפי דין תורה, אז יש תקנת חכמים שיש בסמכות הבית דין לבקש מהשוטרים להכריע את הבעל דין לבוא לפני הבית דין. זה ברור. אבל רק רציתי להסביר את המהלך הסבר הזה פה. זאת אומרת, מכיוון שמעיקרה אפשר להוציא לאור את הצד החיובי של כל אחד ואחד. אבל זה התפקיד שהרצה דיין ושל הדיירים עצמם. ולכן הוא אומר, יהיו בעין אחד, צריך שם. רק כאן מדייק על כפר. טוב. עכשיו זה ברור? עוד לא. מה אתה אמרת? שמכיוון שהדיין רוצה לעזור לכל אחד, כן? ולכן הוא יכול לעשות את עצמו כאורך הדיינים. כן? זה מה שאני
אומר. אני אומר שבמקרה שבעלי דינים לא מספיק בקיאים בטענות, ויכול להיות שיש הדיין, יש לנו נגיד השקפת עולם יותר רחבה, והוא יכול למעלה, ולראות ולעזור, תשמע, אתה יכול לטעון בצורה כזאת, אז זה יעזור לך בעלי דין.
אז זה מגלה לנו, זה מגלה לנו שהתפקיד...
שפן צדק שם,
לא
צדק.
לא. זה מה שנקרא עכשיו. לא. אני רוצה להסביר איך עושים את זה בבית דין. יש מה שנקרא, לפני הבית דין, מה שנקרא עורך דין רבני. שהוא יודע את התורה. שהוא יכול להיות דייר. פחות או יותר. למיטב של דבר הוא צריך בחינות, אבל מכל מקום הוא למד אותו חומר, כן? מי שאינו יכול להיות דיין, אז הוא לא יכול להיות עורך דין רבני אמיתי, זה מובן, כן? אז הם מסבירים לפני הדיינים את המכרה. לא את המכרה, את הדין של כל אחד ואחד נגד חברו, כן? וכך כשהדיין רוצה עוד מידע, אז הוא שואל שאלות לבעל דין, כן? וזה מובן, רק אחר כך הדיינים ביניהם, ולא בנוכחות הבעלי דינים או העורכי דין, הם דנים בעצמם איך לסדר את העניין. אתה מבין? אבל קודם כל הם צריכים לשמוע מה אומר הבעל דין כדי לדעת מה קרה במקרה המיוחד הזה, במקרה הספציפי. זה מובן? זה לא התפקיד של הדיין. התפקיד של הדיין זה להיות שופט צדק. ואתם מבינים שזה קשה מאוד להיות דיין. זה לא קל. ולכן כשלדיין יש איזה ספק שיש לו נטייה לזכות את זה יותר מהשנים, אז הוא פוסל את עצמו מיד. ולפי המסורת, אנחנו יודעים, זה הייתה הלכה בדיני נפשות, ובמקום מה שנוגע לדיני נפשות, הדיין היה צריך לצום לפני המשפט. אסור לו, מכיוון שאתם זוכרים שלמדנו את זה במשנה הראשונה, הביאו מתונים בדין, הביאו מתונים בדין, יש פירוש שאומר, הביאו מתונים בדין. ותדעו, אתם הדיינים, כשאתם דנים את הבעל דין, אתם דנים את עצמכם מידה כנגד מידה. זה מובן, כן? וזה קשור קצת למה שכתוב פה, על עצמך. מכיוון שעצמו הוא נתון בדין הזה, עצמו של הדיין עצמו. זה מובן? פעם הייתי תלמיד של דיין אחד, ואז תענית קשה בטלפון ואמר לי, מה אתה לומד היום? הייתי שקוע באיזה פירוש של זוהר. אז הוא אמר לי, יש לך מזל, אתה לומד זוהר. אני דיין. כל פעם שהטלפון מצלצל, אני מפחד מהתקף לב. אתם מבינים את הקושי שלי בעניין. טוב, אז נמשיך. ובפרק תולים, זה בגמר השבת, משמע שבעלי דינים היו טוענים בעצמם, ואחרים היו עורכים טענותיהם ומתאים למדן לבית דין, ולכך נקראים עורכי הדיינים. כל אחד, כי לכן, שאם זה לא הפירוש של עורכי הדיינים, הרי יש בזה מפיהם ולא מפי אחר. ובר אמרנו, כי מוסרי חכמים אלו בדברים שהם צורר בעיקר גדול מאוד. וראה יהודה בן טוואי, כי דבר זה הוא מכשול גדול אצל בני האדם, מה שהם עושים הדיינים, והרבה שנכשלו בזה אפילו חכמים וצדיקים גדולים, ונראה מיד כמה, שני מקורות במסכת כתובות. מה שאומר המהר"ל, שיש נטייה לדיינים עצמם לעשות כך, זאת אומרת לנסות לעזור לבעל דין להסביר את דינו בצורה יותר חיובית כדי שיסתה בדינו, כן? וזה אסור. ולכן הוא מביא מקורות במסכת כתובות שגדולי ישראל היו מודים בעצמם במקרים מסוימים שעשו ככה. בפרק נערה שנתפתתה, עשינו עצמנו כעורכי הדיינים. בפרק הכותב, מסכת כתובות גם כן, אמר רב נחמן, עשינו עצמנו כעורכי הדיינים. זאת אומרת, זה חכמים גדולים שמודים מעצמם שהם עשו ככה. ולכן יש צורך להזהרה הזו, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. זה דווקא קשור לשאלה שלך. הרי כי רבי יצחק אמר על עצמו, עשינו עצמנו כעורכי הדיינים, וכן רב נחמן. מפני זה צריך אזהרה יתרה, כי במעט דיבור שהוא מדבר, נעשה כעורכי הדיינים, והוא אסור במשפט ובדין, שהוא דבר גדול, כאשר הוא משנה דבר המשפט והדין. מפני כי חטא זה מאוד צריך אזהרה, שלא יהיה נחשב בו, לכן בעל זה אזהרת יהודה בן טוואי. וכן, טוב, זה ההסבר הראשון, ההגדרה של הרשע של המשנה, מה ההבדל בין דיין ועורר דין. עכשיו זה מובן, כן? טוב. וכן, מה שאמר, כשיהיו בעלי דינים לפניך, יהיו שניהם בעיניך כרשעים, הוא גם כן אזהרה גדולה. כי לפעמים יחשוב אדם כי פלוני זה צדיק והוא רשע. זאת אומרת, דיין יכול לחשוב כי פלוני הוא צדיק, ולאמיתו של דבר הוא הרשע. הוא מצדד זכות על אחד מהם, כאשר דחתו מסכמת שזה צדיק וזה רשע. ועל זה אמר שיהיה בעיניך שניהם רשעים. פה המהר"ל אומר רשעים ולא כרשעים, כן? אבל בתמיד חוזר על הגרסה של המשנה עצמה. ומה שלא אמר שיהיו בעיניך שניהם צדיקים, שאם כן לא יחפוש בטענתיהם וידון כל אחד לקבזכו, ולא ירד לעמיתת הדין כשלא יחפוש בטענותיהם. אבל כששניהם בעיניו כרשעים, לחפש בטענותם של כל אחד וברמאות של כל אחד, בשביל כך ירד לעמיתת הדין. אבל במה ששניהם כצדיקים, לא יעשו בטענות כלל. טוב, וזה מחזיק עוד את השאלה שלנו. זה כנראה סותר את המשנה הראשונה, ודן את כל האדם לכל זכר. אחר כך תראו כי התשובה היא פשוטה מאוד. ואמר, כשנפטרים מלפניך יהיו שניהם כצדיקים, כשקיבלו הדין. בוודאי קבלת הדין היא מידה טובה, כי אין אדם רואה חוב לעצמו, ולפיכך בא לדין. אני מסביר את זה, כי אין אדם רואה את עצמו חייב, ולפיכך בא לדין. וכאשר מקבל מצדיק הדין, הוא צדיק כאשר מצדיק הדין. וזה שכתוב שהיו בעיניך כצדיקים כשקיבלו את הדין. גם יש לומר, מה שכתוב כשבעלי דינים עומדים לפניך עיר שניהם כרשעים, רצה לומר, וכיוון ועל כל פנים, האחד מן הבעלי דינים הוא עושה שלא כדין, וכן בעל הדין השני, כיוון שיש לו דין עמו, הרי הוא כמוהו, שכך אמרו לעניין שבועת העומדים, שם אומרים זה לזה, צור נע מעל העולה האנשים הרשעים האלה. זאת אומרת, פה יש דיוק נוסף, אך על פי שסוף סוף יש אחד מהם שיצא זכאי מן המשפט, והשני חייב. אי אפשר לומר שמי שיצא זכאי הוא לגמרי צדיק, ומי שיצא חייב הוא לגמרי רשע, מכיוון שהוא בר מחלוקת שלו. שהמחלוקת שלו זה לא לחינם שהיא קשורה לו. זה מובן? אז אפשר להקשות על זה. יש הרבה מקרים שרשע גמור מחליט לעשות רע לצדיק גמור, ולכן יש מחלוקת ביניהם. אז כל מה שאני אמרתי זה לא ברור, זה לא. מובן? מה השאלה? הבנתם את השאלה? ההסבר של המערב הוא, מכיוון שיש מחלוקת, זה סימן שקשור לרשעות של השאלה, באיזה שהוא מקום. טוב, אז כשמדובר ברשע גמור, בצדיק גמור, אף פעם זה בא לידי משפט לפני בית דין. זה מקרה פשוט תיאורטי. ואמר שם, שבורת השם תהיה בין שניהם, מלמד שהשבור החלה על שניהם. וכל זה כיוון שיש לו דין עמו, שניהם נקראים רשעים. עד שקיבלו את הדין, ואז שניהם תצדיקים. כי קבלת הדין אחר המחלוקת שהיה להם הוא מחמת הצדקות שיש בו. זאת אומרת, וזה נופל על שניהם. איך זה יכול להיות שהוא מקבל את הדין אחרי המחלוקת? זה סימן שהיה צו של צדיק בשניהם גם לפני המחלוקת. זה מגלה שהוא בחזקת צדיק. ולכן מקבל עליו הדין שהוא צדק, דכתיב צדק צדק צדק. ואף אם בא בתחילה לריב ומחלוקת, היינו קודם שהגיעה אל מידת הצדק שהוא המשפט. אבל כאשר הגיעה אל הצדק לילמדים, הוא מקבל עליו הצדק. ופיכך, אז שניהם כמו צדיק. וברוך שמדובר במקרה ששניהם מוכנים לקבל את הדין. זה מובן. וזה נקרא דין תורה. אבל קודם שקיבלו הדין, יהיו שניהם כמו רשעים, בשביל שהיה לזכאי דין עם החייב. ולכן, בעת המחלוקת שלהם, יהיו נחשבים שניהם כמו משפט החולקים שהם רשעים, והם נתלות רק במחלוקת, אבל כאשר קיבלו הדין, שאז אין המחלוקת, ונמצא כאילו היה כאן מחלוקת, אז רק תביעות ממון ומשהו אחר. ולכן יהיו שניהם כמו צדיקים שנחו מן המחלוקת. וזה חידוש של המערל, כמו שאמרנו מקודם, במה שהיו במחלוקת ביניהם, אז זה נותן למשנה לומר תיקון בעיניך כרשעים. עניין המחלוקת עצמה. אחר כך, כשקיבלו את הדין, המחלוקת ביניהם נפסקה, ולכן אפשר לראות אותם כצדיקים, מכיוון שהם כבר מחוץ למחלוקת. וברור שזה בתנאי, שזה, מה? לא, לא שמעתי. לא, לא, מה אמרתי, מה? צביעות. לא, לא שמעתי. איזה יהיו? לא, לא, זה בתנאי שאנחנו מדברים במקרה שבאמת מקבלים את הדין. שבאמת מדובר בשני יהודים, נאמר, בני ישראל, שמעיקרה היו מקבלים עליהם עול תורה ומצוות. וזה נקרא, המחלוקת פה, זה מחלוקת בין צדיקים. זה נגיע בעוד כמה שנים, באותה משנה, עם המהר"ל, שאומר, יש הבדל, המשנה אומרת, יש הבדל בין מחלוקת שהיא לשם שמיים, ומחלוקת שאינה לשם שמיים. אבל במקום מקום שמה יש פירוש עמוק מאוד של המהר"ל, שהוא אומר, שנוא המחלוקת, אפילו המחלוקת שהיא לשם שמיים. ויותר מזה, המחלוקת שהיא לשם שמיים, היא יותר מסוכנת מהמחלוקת שאינה לשם שמיים. למה? לפי דברי המשנה עצמה, כי המחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים, יש לה סוף. המחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, זאת אומרת, היא מתקיימת עד אין סוף, ולכן היא מסוכנת. צריך שאחד יוותר לשני, וזה סימן שהם צדיקים באמת, וזה סימן שיצאו מהמחלוקת. כך אפשר לשאול את שני העניינים. זאת אומרת, סוף סוף, פה, מפה יוצא עניין ברור מאוד. למותו של דבר, למותו של דבר, תוכן המשפט עצמו, הטענה של הראשון והטענה של השני, זה משני לגמרי. עיקר המשפט הוא המחלוקת שיש ביניהם. אני לא יודע אם הצלחתי להסביר את זה, כן? מכיוון שסוף סוף, אם יצאו מהמחלוקת, קיבלו את הדין, הם חוזרים להיות צדיקים. כאילו לא קרה שום דבר ולא כלום, כן? מה שקרה ביניהם, שהיו במחלוקת. מכיוון שאפשר לטעון, והעורך דין יודע לעשות את זה, כי האחד היה צדיק, בא עורך דין של השני, והוא טוען שהשני הוא צדיק, והוא יכול להוכיח את זה. זה מובן, כן? אז מה העיקר? מה יש ביניהם בעיקר? סתם עניין של המחלוקת. לא תוכן המחלוקת, העומדה של המחלוקת. ולכן, כשמקבלים את הדין, אז אין מחלוקת, אז שניהם חוזרים להיות צדיק. וזה יכול להסביר גם כן למפרע מה שאמרנו קודם. כשבעלי הדינים יהיו עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, מכיוון שבאים עם מחלוקת. ולכן שניהם הם כרשעים. אתה מבין? מה אתה רואה לך? שוב, כל פעם שאני לומד את הנושא הזה, זה ברור מאוד שמדובר בשני צדיקים. וסוף סוף אחד יוצא זכאי ואחד יוצא חייב, מכיוון שזה הוא המשפט צדק. כן? אחד הוא יותר זכאי מהשני, ואחד הוא יותר חייב מהשני. אבל מה עיקר הבעיה ביניהם? סתם עניין המחלוקת. אם לא כן, היו מתפשטים ביניהם, ולא היה צריך להגיע עד בינתו. אז זהו מה שאמרנו. מי מגיע לדין תורה? דווקא מי שחושב שהוא לשם שמיים. זה מדובר במחלוקת שהוא לשם שמיים. זה בזה. זה מובן?
אם אפשר לבוא
לשם ילדים, בלי מחלוקת. לא, זה שאלת חכם, זה משהו אחר. זאת אומרת, בלי מחלוקת. זה שאלת חכם. אנחנו לא יודעים איך להתנהג, באים לפני בית דין ושואלים איך להתנהג. זה שאלת חכם, זה לא משפט.
איך
צריך להתייחס במקרה
שהוא דווקא אתם חכמים גורמים למחלוקת?
זה לא הפעם הראשונה ששאלת את
השאלה. אני
שואל כל פעם שאתה חוזר, מתקן לחדש. זה דווקא אותו העניין. זה מה שאמרנו מקודם, מה שהסביר שנוא המחלוקת, אפילו המחלוקת שהיא לשם שמיים. ואולי אני אסביר את זה לפי המקורות של המערכת. הוא אומר, לכן לא נאמר כי טוב במעשה בראשית היום השני. כן? כי יש עוד הסבר אחר, תזכירו לי אם אני שחרר. כי בכל ימי בראשית, בסיפור של ימי המעשה, כל יום נאמר פתאום, 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 חוץ מיום שני. למה? מכיוון, אומר המדרש, שביום שני נבראה המחלוקת. זה הילדל בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת הרקיע. ביום השני זה המשמעות של האות ב', זה הפירוד. חזק מאוד, ודווקא יש לא רק פירות אלא ספר שלם שאמר על בנתיבות ישראל ופרק בנתיבות ישראל יש ספר שלם שמתחיל נצח ישראל שמתחיל בזה שאמר על מסביר למה דווקא בישראל היצר הרע הוא היצר הרע של המחלוק וזה בא מגדלות ישראל שכל אחד רואה את עצמו כדשם שמיים. אבל במי בממד יותר עמוק, לפי פשט הדברים, צריך להגיע השם של השמיים. שמיים זה לשון רבים. כן? השם היחיד של השמיים האלה, לשם שמיים. בממד. אז מכיוון, וזה נובע למה שאמרנו. כל העיקר זה לא התוכן אחד טוען כזה, מכיוון ששורש נשמתו כזה. אז הוא מגלה בתורה דברים אמיתיים, כן? שככה צריך להתנהג, כך התנהגתי. השני בא ואומר, לא, זה לא ככה, מכיוון שכתוב בתורה אחרת, וזה גם כן דברי אמת, מכיוון ששורש נשמתו היא אחרת. ולכן, תוכן המחלוקת זה לא משנה. החומרה שבדבר זה עובדת המחלוקת. זה עניין של השרית. אז מכיוון שקיימו עליהם את הדין, אז הוציאו את המחלוקת ולכן נראים כצדיקים. וזה מגלה, כי מעיקרה היו מבחינת צדיקים, אבל מכיוון שהיה מחלוקת, אז צריך לראות אותם כרשעים. טוב, בסיכומו של דבר, מדובר פה בצדיקים, ולא בבעלי דינים שהשוטרים מביאים לפני מדינים. אלא אלו שבאים לפני השופטים, והשופטים אחר כך אומרים לשופטים איך צריך. הבנתם את ההבדל. אני חושב שפה המהר"ל מסביר באמת פשט המשנה. כרשעים מכיוון שיש מחלוקת ביניהם. אבל מכיוון שזה מחלוקת לשם שמיים, אינם רשעים, אלא כרשעים. מחמת המחלוקת. כצדיקים מכיוון שקיבלו עליהם את הדין, מכיוון שהיה בהם מחלוקת, זה רק כצדיקים ולא כצדיקים. פה זה לפי הפשט. אז לפי הסוד, יש הרבה מפרשים, הבאתי פה איזה ספר על זה, זה אולי קצת קשה, אני רוצה רק לתת לכם את שם הספר, אם אתם רוצים ללמוד את המשניות לפי הסוד, ואני אסביר רק בקצרה במדבר. אז זה נקרא. ספר בניין שלמה, על מסכת כבוד. זה בניין שלמה. זה לפי תורת הארי. איך קורה שצדיקים, אולי זה מתקרב קצת לשאלה שלך. איך קורה ששני צדיקים באים במחלוקת? לפי השכל, אי אפשר להסביר את זה כשאנחנו רואים במציאות, אם באמת כל אחד מהשניים אלו הם צדיקים, זה סותר לגמרי את כל הגדרה של צדיק במה שהיא. וזה ברור שתלמיד חכם זה ותלמיד חכם זה הם באמת צדיקים, כן? ורואים שביניהם יש מחלוקת חריפה מאוד. אז איך קורה את זה? לפי השכל אין הסבר. אלא, אפשר לומר, כמו שאמרנו מקודם, זה מעשה שטן של היוצר הזה, שהוא כל כך חזק בישראל, של התחרות בין השבטים, התחרות בין הנפשות, התחרות בין המידות, התחרות בין כולם לכולם. אתם זוכרים את המדרש של פרשת ויצא. כשיעקב אבינו יצא מהארץ, אז בדרך, בבית אל, אז ישן שמה ולקח כמה אבנים, כן? ויעשה מרעש אותיו. וכשקם, כל האבנים האלו היו רק אבן אחת, ויקח את האבן, לשם יחיד. ראשים מביא מדרש שמסביר, כל אבן ואבן היה אומר, עליי יניח צדיק את ראשו. זה לשם שמיים לגם זה. והיו מתחילים לריב ביניהם, כן? אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? את כל האבנים האלו עשה אבן אחת. כן? וזה כל ההסבר של ההיסטוריה של עם ישראל. כל אחד מבני ישראל רוצה לומר, עליי יניח צדיק את ראשו. כן? וזה לשמע, לפי השאלה שלך. הוא לשמע והוא לשמע. אז איך להסביר את זה? ולכן לפי הסוד מסבירים שזה עניין של גלגול. זאת אומרת, בגלגול קודם, המחלוקת הייתה מחלוקת לא של צדיקים. אז באים בגלגול השני כצדיקים כדי לתקן אותה מחלוקת שהייתה בגלגול הקודם לא כצדיק, לא של צדיקים. וזה מסביר את הקף הזה, כרשעים כצדיק. הבנתם את זה? אז מכיוון שהדיין מרגיש בזה, איך ייתכן שצדיק כזה יעשה מעשה רע? אז הוא נוטה לדון אותו לקו זכות, וזה אסור לו, אל תעש חתמך כל אחד הימים. העניין של הגלגול זה לא שייך לך. אתה צריך לדון לפי דין תורה, לא לפי ההיסטוריה של הצדיק הזה. הבנתם את החיים? ולפי דעתי זה עובר יותר פשוט מההסברים של הפשטנים. זה יותר פשוט. מכיוון שיש נטילה לדיין להבחין בזה שמדובר בצדיקים, כן? אז אל תעז עצמך כעורכי הדיינים, ויהיו בעיניך כרשעים, כדי שאתה יכול לדון אותם משפט צדק, משפט אמת. זה מובן? טוב. אז ייתכן מאוד שכל המחלוקות האלו, זה סך הכל בדור שלנו, של כל המחלוקות של כל הדורות, שאנחנו, איך אומרים, איך אומרים את זה? פורעים
את השטוח?
מה? פורעים
את השטוח?
פורעים את השטוח, כן. ולכן זה מזל שאותם המחלוקות הם מחלוקות של צדיקים. יש תקווה טוב, אולי זה יעזור לך קצת להבין את זה. זאת אומרת, למיצו של דבר, זה לא תוכן המחלוקת שהיא חשובה, אלא המחלוקת כשל עצמה בשורשה. כשלמשל, כשתלמיד אחד אומר, היין הזה לפסח זה קשר לפסח. מיד, למחרת, רב שני אומר, אותו יין זה לא קשר לפסח. אז תוכן המחלוקת זה צחוק. ברור שזה צחוק. אלא מה? העיקר המחלוקת זה החשוב. ולכן צריך לפתור את המחלוקת. לא לשתות יין.
לגבי
המחלוקת שהיא לשם
שמיים.
כן. אמרת שזה סכנן כבר.
אבל
נשמע שמה במשתה,
כי...
מה שרציתי לומר, דווקא, מה שרציתי לומר שצריך להיזהר מהמחלוקת שהיא לשם שמיים. זה יותר מסוים.
אבל
הדברים שלו
במשנה, זה נשמע כחיוב, זה לא
כשלילה. כחיובים,
זה לא
כשלילה. ברור.
לא
ייתכן
שמחלוקת
הלל
ושמאי
כי יש לי. מחלוקת הלל ושמאי אין אשלי, אבל מחלוקת בית הלל ובית שמאי, אוי ואבוי. זה ההבדל. אצל הגדולים, כן, זה לא שלי. אבל כשיורד אצל הקטנים, אין אפשר לקחת. תקדמו. זה מובן? ולכן המשנה אומרת, אם אני זוכר את זה, כן. מחלוקת הלל ושמי, לא בית הלל ושמי. הלל ושמי היו אוהבים זה את זה.
ציטטת את המחלוקת
שנברא
ביום
השם. האם יש קשר בין המחלוקת של יום? כן, יפה. למדנו את זה לפני כמה שנים. זה דווקא התיקון נעשה דרך בני קורח. כי העיקר המחלוקת זה קורח ועבדתו. שהיא מחלוקת לא לשם שם. ולכן דווקא המסורת בחרה במזמור לבני קורח. ובני קורח לא מת. טוב. אז נמשיך. והנה, זוג הזה תקנו המשפט בדבר שהוא צורך גדול, שלא יהיו כעולכי הדיינים, כי דבר זה צריך שמירה יתרה מאוד, שהרי הוא דבר גדול בדין, לכן זהירו שלא יהיה גורם שיוצא משפט מעוקל ומורגל להיות האדם נכשל בזה שהדיין חושב את אחד הצדיק יותר מחבר. טוב, זה סיכום כל מה שלמדנו מהמערב. מכיוון, ואני שוב רוצה לקשור לשאלה שלנו, מכיוון שהדיין מורגל לזה לפי המשנה הקודמת, לבדן את כל אדם לקבזכו, ולכן יש לו נטייה לחשוב שאחד הוא יותר צדיק מהשני, ולכן זה אסור לעשות את עצמו כרחם. זה מובן. אולי פה אנחנו יכולים להבין את ההבדל שיש בין סתם משפט ומשפט צדק. וכן, אזהרה שמעון בן שטח להרבות חקירה בעדים, כי נמצאו הרבה דרכים לשנות בעדות שלהם. ודבר זה יסוד גדול, כי העד מוסיף לפעמים דבר מה בעדות או גורע מילה אחת שהכל תלוי בה, וכן שיהיה נזהר בדבריו כאשר הוא חוקר את העד. כי מתוך השאלה מבין העד כוונת השואל ומתקן דבריו ומחזיק השקר, ודבר זה אין צריך פירוש. הנה כי החכמים באו לתקן הדין בדבר שהוא עיקר גדול מאוד, גם כי כבר אמרנו כי האחד מן הזוג בא להזריע מזוות עשה, שכל מזוות עשה אהבתה של דברה, וזה דברי הראשון שהוא בכל פעם הנשיא כמו שראינו, והשני על העירה, דברי השני, עבד דין, ומחף בא הזוג הזה להזריע על המשפט, אשר במשפט יש אהבה ויש עירה. כי המשפט יש בו מצווה בצדק, כי המשפט יש בו מצווה בצדק תשפוט עמיתך, זה פסוק. וכן יש גם כן מה שאל יעשה, שלא יעבור את המשפט ויעשה עוול במשפט. ולפיכך, הזוג הזה היה מזהיר על המשפט מה שיעשה, והוא נמשך ממידת האהבה כמו שהתבאר, ובפחת עשיית המשפט הוא ענף קרוב מאהבת השם ידברך, כי מי שאוהב השם ידברך אוהב את משפטו, כי המשפט אלוקים הוא. זה מובן, אם יש צורך נחזור לזה. ולכך, בשביל אהבת השם ידברך, עושה משפט של השם ידברך באמת, זהו רצונו ביותר. וכן השם ידברך הוא שונא עוולה ושקר במשפט, והוא מתועב בעיני השם ידברך. ופיכר בעל העירה הוא ירא מן השם יתברך לשנות דבר המשפט. והזוג הזה מוסר שלהם גם כן ענף, מוסך שלהם גם כן ענף נמשך יותר רחוק מן האהבה והעירה, ולפי מה שאמרנו למעלה, כי הנשיא הוא מזהיר תמיד מה שיעשה, כי העשייה הוא נמשך מן האהבה. וכאן נמצא כי יהודה בן טבעי אומר, אל תעף עצמך כעורכי הדיינים, ומזהיר מה שלא יעשה. ושמעון בן שטח מזהיר על העשייה, לומר אבה מרבה לחקור את העדים. וכנראה זה להפך, הבנתם? הבנתם? כן? ולפי מה שאמרנו, כי הראשון נשיא מזהיר על מצוות עשה השייכים לאהבה, והשני על מצוות לא תעשה השייכים אל העירה, וכאן הוא להפך. ונראה כי אם הדבר זה סתירה על מה שאמרנו, אבל דבר זה חיזוק גדול לפירוש אשר אמרנו, כי בפרק אין דורשים, תאמר בגמרא תנו רבנן, שלושה מזוגות הראשונים שאמרו לסמוך, ושניים מזוגות האחרונים שאמרו שלא לסמוך. הראשונים על בנשיאים ושניים להם היו אבות בית דין. החכמים אומרים, יהודה בן טבעי אב בית דין, ושמעון בן שטח נשיא עד כאן. זאת אומרת, יש גרסה, זה במסכת חגיגה, כן. יש גרסה שאומרת שלמיצור של דבר זה ההפך. יהודה בן טבעי היה בית דין, ושמעון בן שטח היה הנשיא. כשאמרו פה בסוגיה של חגיגה, סומכים אין סומכים, זה לתת סמיכה לדיינים ודיני נפשות. ואשתא מתניתין דאחרא כחכמים, שהיא יהודה בן טבעי אבן דין, ולכך אמר אל תעצך סמיכה כאורך הדיינים, בן שמעון בן שטח שהוא הנשיא, אומר אבי מרבה לחקור את העיר. מכל מקום אין זה הוכחה וראיה כל כך, שנוכל לפרש כאן אף לתנא קמא שאמר יהודה בן טבעי נשיא, נוכל לומר כי אף שאמר יהודה בן טבעי אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, כוונתו כדי שיהיה משפט אמת וצדק, ועורכי הדיינים אין זה צדק בהם. ומה שאמר, שאמר שמעון בן שטח ובמרבה לחקור את העדים, היינו שלא יעיר עדות שקר, אשר צריכים הדיינים להרחיק השקר במשפט, וזה מובן. אז אפשר לגמור ואחר כך נחזור למשנה השנייה. וכבר ידבר לך למעלה איך המשך דברי המוסר שכל אחד ואחד קרוב שלפניו, עד שהכל מקושר זה עם זה. וגם דברי הזוג הזה דבריו מסודרים עם הזוג שלפניו, כי הזוגו שלפניהם תקנו את האדם עם הבריות הקרובים אליו, וכך אמר עשה לך רב וקנה לך חבר, והבדן את כל האדם לקו זכות, וכל זה שייך אל האדם. וכמו שתקנו הזוג גם כן שלפניהם, ביתו כראוי, כי ראשון צריך לתקן עצמו, וזהו תיקון אנטיגנו של סוחו, ואחר כך תיקון ביתו. וזה תיקן הזוג הראשון. ואחר כך התיקון עם הבריות, שהם חוץ לביתו, והם גם כן שייכים אליו, כמו הרב והחבר, ושייך כל האדם. וזהו תיקון הזוג השני, כי צורך גדול אל האדם, הרב והחבר. ואחר כך תיקן הזוג השלישי, איך תהיה הנהג עם בני אדם, כמו הדיין, שהוא דיין ושופט על הציבור. לראשונים, תיקנו את האדם, איך ינהג עם הבריות, עם אשר יותר גדול ממנו, כמו שהתבאר. ובא הזוג הזה, גם הזוג של אחריו, ותקנו את האדם, איך נהג הגדול עם הבריות, אשר הם למטה ימינו במדרגה, זאת אומרת הדיין, והגדול הוא על שני פנים, האחד הוא הדיין, וזה תיקון הזוג הזה, והשני הוא בעל השררה, ודבר זה תיקון הזוג של אחריו, שנראה בשיעור הבא, עד שהכל יתוקן מה ששייך לאב. אבל אין הדיין או בעל השררה, יש לו חיבור אל אשר למטה ממנו, הם הנידונים או העם אשר תחתיו. מכל מקום, אף כי אין זה דומה אל תיקון האדם עם בני ביתו וחברו ושכנו, אשר זכו הזוגות שלפני זה, שכל אלו יש לאדם שייכות עליהם לגמרי, ותיקון ההנהגה הזאת עם אלו הוא נקרא תיקון האדם עצמו, מפני שאלו שייך האדם עליהם ביותר. מכל מקום, במה שהוא דיין על הציבור, יש לדיין חיבור ולשך הוא דיין עליהם. גם כן. ותיקון הנהגה הזאת, גם כן, הוא תיקון האדם, ופיכך כמו שתיקנו הזוגות הראשונים את האדם עם הבריות אשר האדם שייך עליהם, בא הזוג הזה לתקן הנהגה של הדיין עם הבריות, שגם בזה יש לאדם שייכות אל הבריות. ואם שאין זה הצירוף כמו בראשונים כל כך, שהוא צורך האדם לגמרי, הרע והחבר, ותיקון הזה גם כן בעבור בירה כמו שהתבאר. טוב, אז לסיכום, פה במשנה, בשני המשניות שלנו, זה המשך תיקון האדם ביחס לזולתו, אבל במקרה שיש מחלוקת כמו ש כמו שראינו, וזה כבר עניין של החברה. כי אפשר לומר שכל עיקר של החברה זה עניין של של הדין ושל ושל המשפט. אז נשאר לנו השאלה שלנו, שהמשנה הקודמת אמרה והבדן את כל האדם לכבזכו. כן? ומציעו שיש סתירה במשנה שלנו, שכאילו אסור לדיין לעשות, לעשות כך. אז לפי דעתי, אם יש לכם הצעה לתשובה? לא, כן? לפי דעתי התשובה היא פשוטה מאוד. שגם במשנה הראשונה, כן? כשהדיין דן את בעל הדין, יש שני שלבים. קודם כל, הוא צריך לנסות לזכות אותו, ואחר כך, אם לא מוצא אפשרות לזכות אותו, אז הוא לוקח בחשבון את הטענות לחייו. גם פה אין באמת סתירה. מה שהיה אסור לו, זה לשמוע כל בעל דין לחוד. מכיוון ששניהם נמצאים לפניו, אז אף על פי, והיה איזה רמז בהתחלה לזה, אף על פי שהוא צריך לראות אותם כחשאים, מכיוון שיש מחלוקת ביניהם, מכל מקום הוא צריך גם כן לדון אותם לכף זכות. ואם לא מוצא את הכף הזכות, אז הוא דן אותם לכף חומה. כל אחד ואחר. זהו. רק רציתי לגמור יש הערב הזכרה של צדיק אחד שחקן להזכיר את שמו, ולכן יש כמה תלמידים שנמצאים פה. ואז לזכרו אני רוצה להזכיר פירוש אחד של הקבלה על דווקא המשנה השנייה. אז נחזור למשנה השנייה. שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר. אז אני אסביר את זה רק ברמיזה, כדי שתגלו את העמקות שיש במשניות, אבל גם לפי הפשט, אבל זה נוגע לדברים עליונים מאוד. אז יש בזוהר מאמר שאומר, שלושה הם עדים אחד על השני. שהשבת הוא עד על הקדוש ברוך הוא ועל ישראל. ישראל הוא עד על הקדוש ברוך הוא ועל השבת, והקדוש ברוך הוא עד על ישראל ועל השבת. יודעים את המאמר הזה? לא? אבל זה קשור לשלוש התפילות, כן? כן. שלושה עדים אחד לשני. הקדוש ברוך הוא עד לשבת ולישראל, השבת הוא עד לישראל ולקדוש ברוך הוא, וישראל הוא עד לשבת ולקדוש ברוך הוא. אז הווה מרבה לחקור את העדים, זה כבר נושא בפני עצמו. הווה מרבה לחקור אותם עדים. אבל אני רק רוצה להסביר נקודה אחת מהעניין. כן. אז הביאו את המילה עד שנמצאת בפסוק הראשון של שמע ישראל. כן. שמע ישראל, השם יקום השם אחד, זה העד שהשם הוא אחד. אז הווה מרבה לחקור את העדים, זה לשון רבים, מכיוון שאנו קוראים קריאת שמע בערבית ובשחרית. אז הווה מרבה לחקור את העדים האלו, של עין של שמע ודלת של אחד. שני העדים האלו שאנחנו אומרים אחד בערב ואחד בבוקר. הווה מרבה לחקור את זה, שמע ישראל השם נתנו השם אחד, גם בשובך וגם בקומך. והווה זהיר בדבריך, מכיוון שיש הלכה, שצריך להיות זהיר, לומר אחד, שמה יאמר אחר, כן, בין דלת ורש, שמה מתוכם ילמדו לשקר, וזה מובן מהם. הבנתם את זה? את האלה. טוב, אז גמרנו עם אותה משנה, ו... בשיעור הבא נמשיך.
שם
זה חסיד אחד שהיה בנו של מקובל בדומה, שמו שאול בן רחל. אז אולי אפשר לומר קדיש, כן?